הגענו לדף למדגים עמוד ב', תחילת פרק שלישי באמצע העמוד. אומרת המשנה, מפקיד אצל חברו במהו כלים. מדובר פה על שומר חינם. ונגנבו או שעבדו, שילם ולא רצה להישבע, במקום שהשומר לא ישלם, כי הרי השומר לא חייב וגניבה ועבדה, אלא ישבע וכך ייפטר. בכל זה החליט השומר לשלם למפקיד את דמי הפיקדון, הוא לא רוצה להישבע, יכול להישבע, להיפטר מחובת התשלומים. שאמרו חכמים, אם נגנב פיקדון או שעבד, שומר חינם נשבע ויוצא. אז אם אחרי זה בכל זה החליט לשלם, אם אחרי זה נמצא הגנב משלם תשלומי כפל, הגנב הרי צריך לשלם תשלומי כפל, אם דובר על שור עושה והגנב טבח ומחר, אז משלם תשלומי 4 ו-5, למי בפועל הגנב משלם? למקרה שהשומר שילם, למי שהפיקדון היה אצלו, כלומר לשומר. מכיוון שהשומר שילם למפקיד את דמי הפיקדון, את הקרן, הוא זוכה בכל תשלומי הכנסות העתידים להשתלם בגלל הפיקדון, והטעם לכך הגמרא תרחיב. לעומת זאת, אם נשבע ולא רוצה לשלם ונמצא הגנב, אז משלם תשלומי כפל, או טבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5, במקרה הזה למי הגנב משלם? כמובן לבעל הפיקדון. שואלת הגמרא, לכאורה לימדת פה במשנה, אם שילם השומר את הקרן למפקיד, הוא זוכה בכל תשלומי הכנסות העתידים להשתלם. אז למה לימדת גם בהמה וגם כלים? למה לימדת גם בהמה ולמה לימדת כלים? לא צריך את שניהם. אומרת הגמרא, צריך עדית, אנא בהמה ואמין בהמה ודמקנה לכפלה, משום דלפי שטירחה, לאיולה ולאפוקה. היית אומרת, טוב, אתה צריך לשנות את הדין בהמה, למה? רק במקרה של בהמה, המפקיד מקנה את הכפל לשומר, את הכפל שהגנב צריך לשלם לשומר. כלומר, יש שאים למה? בגלל שיש לשומר תרחה מרובה, לפי שתרחה בהכנסת הבהמה ובהוצאתה. מכיוון שהשומר תורח כל כך עבור מפקיד, מראש הוא מקנה לו מרצונו את כל הכנסות העתידים להשתלם בגלל הפיקדון, אם אכן על הצד הזה שהשומר יכן ישלם במקום להישבע, אבל בגלל שכלים זה לא נטיף שתרחה, ובכלים אין השומר תרחה כל כך בטיפול שלהם. אז אם אני לא מקנה לכפלה, היית אומר, המפקיד לא מסכים מראש לקנות הכפל לשומר, לכן אתה צריך למד גם כלים. ויתן הכלים, אבל מן הכלים הוא דמקנה לכפלה, היית אומר, טוב, רק בגלל שכלים בפועל המפקיד מקנה את הכפל השומר, משום דלא נפיש כפליו, כי תשלום הכפל שמשלמים עבור כלים זה לא כל כך גדול, הרי אין, זה לא כל כך יקר, מה שאין כן, כלומר זה סך הכל כפל, זה לא כל כך יקר, סך הכל כפל, בהמה יכול להיות אפילו 4 ו-5, בהמה זה כי טבח ומחר, שכאשר הגנב טובח ומוכר משלנו 4 ו-5, שזה כבר הרבה, זה סכום גדול, אם לא מקנה כפל, אולי במקרה הזה הוא לא מקנה, לא מראש, את מה שעתידים להשתנו על פי הבהמה, כלומר 4 ו-5, לכן צריך ללמד גם בהמה וגם כלים. מקשה, מה תקבל הרעים ברכה, ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? איך יכול מפקיד לקנות לשומר בשעת מסירת הפיקדון את הכפל שהגנב עדיין לא התחייב בו, הרי לא היה פה גנב, הוא לא נגנב הפיקדון, והוא עוד לא החליט לשלם וכו'. כלומר, זה לא דבר שלא בא לעולם. ואפילו רבי מאיר שאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הם מילי כגון, כל זה כגון, פירות דקל שלא צמחו עדיין. תעביד את דעתו, הם בכל זאת רגילים לבוא. וזה אומר רבי מאיר, מכיוון שסך הכל הפירות יגדלו, אפשר לקנות אותם, לא עוד שעוד לא בא לעולם, אבל אחר מכזה שהמשנה, לכאורה, למה שיהיה פה תשלום כפל? אנחנו לא יודעים שדווקא החפץ ייגנב. מי אמר דמגנבה? מי אמר שיגנב, שהפיקדון ייגנב? מי נמצא לו דמגנבה? גם אם תגיד שהם, שכן עתיד הפיקדון ייגנב, מי אמר דמשתכחי גנב? מי אמר שימצא הגנב? ואם ישתכח גנב, מי אמר דמשלם? מי אומר שהגנב אכן ישלם את הכפל? תלמוד הרי הוא מפטר. אולי הוא יודע בפני בית שגנב, ואחרי זה היא בעצם יתפטר מהכפל. זה לא מצוי שיבוא תשלום כפל. איך אפשר לקנות אותו לפני שבא לעולם? אמרה ונעשה, כאילו אומר לו שתיגנב ותרצה, ותשלמני, הרי פרתי קנויה לך מעכשיו. זה בדיוק אותם. אמרו חכמים, כלומר חכמים בעצם שיערו בדעתו של המפקיד, שהוא מסכים שהשומר יקבל את הכפל שיש ספק אם הוא עתיד לבוא. למה? כדי שיהיה בטוח שיוחזר לו הקרן. לכן נעשה כאילו אומר לו המפקיד לשומר כבר, בשעה שהוא מסר לו את הפרה, כשתיגנב הפרה ותרצה ותשלם את הקרן, הרי פרתי קנויה לך מעכשיו וכו'. הקניין חל למפרע על גוף הבהמה בשעה שנמסרה לשומר. ובהמה עצמה בעצם הייתה קיימת כבר בעולם, אלא זוכה השומר בכפל, כיוון שהבהמה נגנבה, שנגנבה היא שלו. מה כבר רבי זרע יחי, אפילו גזעותיה ולנותיה, אם אכן זה כך, שהשומר קונה את הבהמה למפרע, מי שעה שנמסרה לידו, זה יכולה גם גזעותיה ולנותיה, שבאו מאותה שענמי, גם כן השומר יקנה אותם, כלומר באופן ששילם את הקרן. למה תניה, למה למדנו בברייתא, שאם שילם השומר למפקיד את הקרן, אז כתוב חוץ מגזעותיה ולנותיה? אלא אמר רבי זרע נעשה כי אומר לו חוץ מגזעותיה ולנותיה, כן, אכן. כלומר, עמדו חכמים בדעתו של המפקיד, לכן גם פה זה כאילו אומר לו חוץ מגזעותיה ולנותיה. ואתה פסק, מה ראית לחתות את הדברים, כאילו תמיד הוא אומר, אכן בדיוק העניין, כשתגנב ותרצה תשלמני וכולי, פרתי קנויה, אבל חוץ מגזעותיה וגלותיה, מי אמר שאכן זה ככה? אלא סתם הדמיל תאכל, ככה הוא בדרך כלל שיבך דעת המעל, מה שבח שבא מן העולם, כלומר, אם הקור חיצון לב לא מגוף הבהמה, אבל יש דמקנה, מצוי שדם מקנה אותו לאחרים, לא משהו שהוא תכנן וכולי. אבל שפחה דמגופה, שפחה שבא מגוף הבהמה, לא אבי דין של דמקנה, אדם לא יקנה אותו לאחרים, לכן עמדו חכמים דעתו של המפקיד, שהוא מסכים בעצם להקנות את הכפל שהוא שבח חיצוני, שזה את כפל 4 ו-5 וכולי, וכדי להיות בטוח בקרן, כדי שיקבל את התשלום שלו על הקרן, אבל לא מקטין את הגיזות והולדות שבאות מגוף הבהמה, שזה כבר דברים שבאים מגוף הבהמה. ונוסח אחרי, כדי אמר הרב ונעשה, כאילו אומר לו, כשתגנב ותרצה לשמן, היא סמוך לגניבתה קנויה לך. לא מעכשיו, כמו שאמרנו, אלא קנויה לך למפרע משעה קלה לפני גניבתה. מהי בין ההבדל ביניהם? היא קיבלה קושת רבי זרע, קושה של רבי זרע, לפי הנוסח השני, אינה קשוט למה השומר, אינה קשוט למה, מדוע אינה שומר קונה את הגיזות והבלדות? הרי הוא לא קונה את הפרה עד שעה קלה לפני בלדתה, אז ברור שהגיזות והבלדות שבאו לפני כן, שייכות המפקיד. אינה מדקה עם הבאגם, או שהפרה עמדה באגם בשעה שנגנבה, ולא הייתה בחצירו של השומר באותה שעה. לפי הנוסח הראשון, השומר יזכה בכפל, גם במקרה הזה, כיוון שקנה את הפרה, למפרע משעה המשיכה הראשונה, ואילו לפי הנוסח השני, זה רק לפני הגניבה, ולכן בעצם, במקרה הזה לא יכול לקנות את הפרה, לא יכול לקנות את הפרה, מכיוון שהיא לא עומדת בחצירו, בשעה שצריך הקניין לחול, אז הוא לא זוכה בכפל. עוד למדנו במשנה, אם שילם השומר מהפיקדון ולא רצה להישבע וכולי, אמר ברכי הבא רבא, אמר ביוחנן, לא שילם, שילם ממש, לא צריך להיות באמת שילם כבר. אין הכוונה ששילם כבר בפועל, אלא מכיוון שאמר, ריני משלם, זכה בכפל אף פי שלא שילם. נען אומרת הגמרא, שילם ולא רצה להישבע, כתוב במשנה, שילם דווקא, שילם אינו, שילם לא. אבל אומרת הגמרא, אפשר לדייק גם מהסיפה של המשנה, אם הסיפה נשבע ולא רוצה לשלם, תמה, כי הוא לא רוצה, אבל הרצה, למרות שהוא הסכים לשלם, למרות שעוד לא שילם בפועל, אף פי שלא לא שילם. על נכורה, אלא מה, מהלך אלה משווה, מין אפשר ללמוד משום דבר מהמשנה. ואכן הברייתא רבי יוחנן תנא כבדת רבי יוחנן, הוא סוחר פרה מחברו ונגנבה, ואמר, הריני משלם ואיני נשבע, הוא רק אמר שהוא רוצה לשלם, ואחרי זה נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל לסוחר. שומר שאמר, הריני משלם, זוכה בכפל, גם לפני ששילם בפועל. אמר הפאפה, שומר חינם, כבד שאמר פשעתי, כלומר עכשיו עוד דברים כאלה, שומר חינם, כבד שאמר פשעתי בשמירת הפיקדון, ומתוך כך נגנב או עבד, ואני חייב לשלם את דמיו, כלומר, למרות שכעיקרון הוא לא חייב בגניבה ועבדה, ופה הוא אומר פשעתי, מקנה לכפילה, נקנה לו הכפל למפרע, דמי בא, יפטר נפשי בגניבה, כי מה השומר רצה, הוא היה פוטר את עצמו מתשלום, בטענה שנגנה וחפץ, שלא בפשיעתו, יכול להיפטר פה מתשלום, הוא חייב להגיד פשעתי, לכן מקנה לכפילה, נקנה לו הכפל למפרע, ושומש שכר, כיוון שאמר נגנבה פיקדום, מקנה לכפילה, נקנה לו הכפל למפרע, למה גם פה? היא באה, היא פטר נפשי בשבועה ומתה. אם היה רוצה, יכולה לפתור את עצמו בטענה שפיקדון נשבע או מת באונס, שומר שכר חייב בגניבה ועבידה, אבל פטור על האונסים. אבל, אומר הפאפה, אבל שואל שומר, אני משלם את הקרן, לא מקנה לכפל, לא נקנה לו הכפל. למה? במאי דהבי למפטר נפשי. במה, כיצד יכולה לפתור את עצמו? שבגלל זה נאמר בעצם שהמפקיד מסכים לקנות את הכפל מראש, כדי שיודע על האמת וישלם על הקרן, בכל מקום חייב. באמת המחמת מנחה, רק בטענה שהפרה שעבד במת המחמת מנחה, עבד בקררוי, רק ככה הוא יכול להיפטר, אבל מת המחמת מנחה, לא שכיח. אבל יש גם גרסה אחרת, היא כדי אמר הפאפה, לא, שואל לה, מגם שואל, כיוון שאמר ריני משלם, מה כנן הכפל, נקנה לו כפל המפרע, דיבה יפטר נפשי, מת המחמת מנחה, אכן יכול היה לפתור את עצמו מהחיוב בטענה שבהמה מת המחמת מנחה. ודעה חולקת אמר לרב זביד, אחי אמר הבאי, שואל עד שישלם בפועל. שואל, לא קונה את הכפל עד שישלם בפועל את הקרן, את הקרן. לא אם הוא אמר. מה הייתה מועיל וכל הנאה שלו, כל הנאה מהשאלה היא שלו סך הכל, הוא עושה במלאכתו ולא משלם שכר והוא כך, כי הוא שואל, בדיבור לא מקנה כפלה, המשיל לא מקנה את הכפל על סמך הדיבור לבד, שאמר לו שישלם את הקרן, רק אם בפועל שילם. ותן כבד את הרב זביד, יש ברייתא ככה, שואל פרה מחברו ונגנבה, וקידם השואל ושילם, ואחרי זה נמצא, גם משלם את השלומי כפל לשואל, כלומר מפורש, השואל קונה את הכפל רק כאשר משלם בפועל, קידם השואל ושילם. עכשיו לי שלקם את הרב פאפה ודאי לא אהב יתי אופתע. ודאי הברייתא לא סותר דבר, הרי שאף על פי שרב פאפה סובר שהשואל לא קונה את הכפל לאמירת הריני משלם, הוא מודה שאם שילם את הקרן בפועל, מקנה לו. אבל ישנה באתרא שהשואל קונה את הכפל לאמירת הריני משלם, זה לכאורה תיופתא, לאמת תיאה ותיופתא. אמר לך רב פאפה, מי עלים המתנית, האם משמעות הברייתא חזקה יותר משמעות המשנה? דקטני שילם, כתוב, שאם שילם השומע את הקרן, הוא זוכה בכפל, לא קימנה, ואיך אמרנו את המשנה? באמר, לא שילם בפועל, אלא באמר, הוא רוצה לשלם, הרב פנים לשלם. גם כאן, גם הברית אפשר לפרש, שמה שנאמר, הכוונה, באמר. הוא אומר, זה לא אותו דבר, מי דם מעטם, לא קטני קידם. במשנה הרי לא כתוב קידם. כאן כתוב קידם, כלומר, משמע בפועל שילם. מה קידם? הוא אומר, קידם ואמר, לא שילם, אלא קידם ואמר. הוא אומר, אני מקטני סוחר ואמר, כתוב וסוחר ואמר, וגם וגבי שואל קידם, שמה מן הדווקא קטני, משמע שקידם, הכוונה שילם בפועל. הוא אומר, מי דגבי עדת איתניה, מה הברית נשנו ביחד? יכול להיות שכל הברית נשנה לטען אחר, מילא אין לדייק דבר משינוי הלשונות שביניהם. אומרת גם בכל זאת זה לא נכון, שהיינו נתנה את דבר רבי חייא, כלומר בני הישיבה שאלו את פי החכמים שהיו שואלים את הברייתות, שנלמדו בישובותיהם, שרבי חייא הוא דבר רבי הושעיה, ואמרי גם בידע לדניאל, ואכן הם היו שונים את הברייתות יחד, לכן אפשר לדייק משינוי הלשונות, שהשואל לא קונה את הכיף עד שישלם את הקרן בפועל, לא כמו שמרפאפה על פי הלשון האחרון, היא כדאמרי. עכשיו אומרת גם פשיטה, אם אמר השומר אני משלם, וחזב מהר איני משלם, מה כמה איני משלם, הרי הוא מהר איני משלם. אלא אמר, כלומר, ודאי הוא זוכה בכפל, למרות שמתחילה, אף פי שמתחילה, לא רוצה לשלם. הוא אמר, איני משלם, אחרי זה הוא אמר, איני משלם, אז ודאי זוכה. ברגע שהוא אמר, איני משלם, זוכה. אבל היא אמר, איני משלם, אחרי זה חזב, אמר, לא רוצה לשלם, איני משלם, מה הדין? מי אמין, מהדה, הדה, והאם אומרים, ושומע בעצם חזר בו מהסכנות לא לשלם, ההסכמה שלו לשלם, הוא חזר בו, בכיוון שכך, הוא מפסיד את הכפל, לא דין מה, ומדיקאי, או שיש לו משהו, עדיין בעצם עומד בדיבור, ודחוי ידי כמה אתכם, לסך הכל הוא רק דורכה את המפקיד, עד שיהיה לו כסף, עד שיהיה לו מהות לשלם, אז לא הפסיד את הכפל. וספק שלי, אם אמר, איני משלם, הוא מת, ואמרו בניו שהם יורשיו, אינם משלמים, ועכשיו נמצא עליו, מה, מה הדין? מי אמין, מהדה, כהדרו, והאם הוא, באמת הם חוזרים בעצם מהסכמת אביהם לשלם, אז מפסידים לכפל, או דימה בית הדבון קיימי, או שמה בעצם, הם עדיין עומדים בדיבורו של אביהם, מסכימים לשלם, ודחו ידי כמה דחולי, סך הכל הם דוחים את המפקיד, עד שיהיה להם לשלם, אז לא יפסידו. מה קורה אם שילמו על בנים של השומר את הקרן, אחרי שהפיקדון נגדב בחיי אביהם, ולא הספיק לומר איני משלם, מה עם הדין, מה זה אמר לו, האם יכול בעצם המפקיד לומר לבנים, כך לכפל לעבור חון, כאשר אני הייתי מקנה להביכם את הכפל, זה רק היה להבוכון, תאבי לי נעייך נפשי, שפעמים רבות עשה לי קורת רוח, היה לי עסק עמו וכדומה, הסכמות עמו, לדידכו, אבל לכם לא הקניתי את הכפל, עוד אם לא שנה, אין הבדל, ואם שילם לבנים מה, מה הדין, אם מת המפקיד וכי זה נגנב הפיקדון, ושילם השומר לבנים של המפקיד, אז מה הדין, מה צו אמרי לה, אם יכולים להגיד, כי אקנה לך עבור הכפל, כאשר הקנה לך, אבינו את הכפל, עתיד להשתלם, תאבד לעינייך נפשי, פעמים רבות הוא עשית לו קורת רוח, אבל אנה נדידן לו, אנחנו שלא עשית לנו קורת רוח, איננו מקנים לך את הכפל, כי זה הבנים של המפקיד פה, עוד אם לא שנה, עוד דובר שאין הבדל. עכשיו, אם הם שילמו בנים לבנים, שניהם במקרה, מתו שניהם, ושילמו הבנים של השומר, הבנים של המפקיד, הקרן, מה הדין? ויש עוד ספקות בזה, אם שילם השומר רק מחצה מהקרן, שאמר בתחילה שדעתו לשלם רק חצי ולא יותר, מה הדין? האם קנה את מחצית הכפל או לא קנה כלום? ומה קורה אם שאל שתי פרות ונגבו שתיהם, ושילם דמי אחת מהם, לא פתר לעצמו בטענה שהבהמה מתה מחמה מנחה, מה הדין? האם נאמר שמכם ששילם דמי פרה שלמה, הוא קנה את הכפל שלה? וגם כאן אין לו משיל בעצם מקנה לו כלום, כיוון שהשואל לו את שתיהן יחד, הרי הוא שילל סך הכל שתיהם יחד, והוא מפסיד חלק מהפיקדון. ומה קורה אם שאל פרה מן השום משני שותפים ונגנבה, ושילם לאחד מהם השותפים את חלקו בקרן, אבל לא שילם לשותף השני, מה הדין? האם קנה השואל את חלקו של אותו שותף בכפל, כי שילם לו את כל חלקו בקרן, או מכיוון שהוא לא קונה כלום, אולי הוא לא קונה כלום, עד שישלם בעצם את דמי הפרה כולה. ומה קורה עם שותפים ששאלו יחד פרה מאדם אחד ונגנבה, וישלם אחד מהם את חלקו בקרן, מה הדין? האם אותו שותף קונה את חלקו בכפל, כיוון ששילם את כל המוטל עליו, או אין המשיל מקנה לו כלום, כיוון שלא שילמו לו את כל הקרן? עוד דין, מה קורה אם הוא שאל מן האישה הפרה שנחסם אלו, הקרן שייך לאישה, והפירות שכין לבעלה, ונגנבה הפרה, וישלם השואל את הקרן לבעלה, מה הדין? האם קונה את הכפל בתשלום זה או לא? האם נאמר שתשלום זה בעצם לא נחשב לתשלום גמור, כי גוף הפרה לא שייך לבעלה, אלא לאישה, לכן לא קונה את הכפל, או לא כך? ומה קורה עם אישה ששאלה פרה לצורך עבודתה, עבודה בנכסי מלוג שלה, נגנבה הפרה ושילם בעלה את הקרן, מה הדין? האם המשיל מקנה את הכפל תמורת התשלום של הבעל? גם כאן יש להספק אם הבעל נחשב בעליהם שנכסי המלוג של אשתו או לא. האם זה נחשב שהוא בעצם כאילו השומר עצמו שילם את דמי הפרה והמשיל מקנה את הכפל תמורת התשלום זה או לא ככה, הוא לא נחשב כבעלים הנכסי המלוג. עומד תמורת תיקו, כל השאלות האלה אין לנו פתרון. עכשיו למדנו במשנה ששומר יכול לשלם לבעל פיקדון ולא להישבע שבועת השומרים. אומר רב הונא, בכל מקרה צריך לשומר להישבע שבועה אחת. אמר רב הונא, למרות ששומר מסכים לשלם את דמי הפיקדון, משביעים אותו שבועה שהפיקדון אינה ברשותו. מה היא טעמה? חיישין שמה עיניו נתן בה. יש פה חידוש מאוד גדול. כלומר, למרות שאנחנו רואים שהשומר מסכים לשלם מרצונו ולא מנסה לגזול את החפץ לגמרי, יש לחשוש שמה הוא חושב שאם ישלם ויקח את החפץ לעצמו, אין בכך כל איסור. רוב בני אדם לא יודעים שבעצם גם באופן הזה קיים לא תחמוד, ובעצם יש פה גזלה, כי הרי הוא משלם על זה. אבל אנחנו רואים שמה פיקדון קיים ברשותו, הקונתן אינה בה, הוא מסכים לשלם כדי להשאיר אותו בידו. הגמרא מקשה על זה, ויש פה קושיה ארוכה, מיטיבי ממשנה בשבועות. המלווה את חברו על המשכון ועבד המשכון, ואמר לו המלווה ללווה, סל ולוותיך עליו כנגד המשכון, ושקל היה המשכון שווה, אז בעצם אתה עדיין חייב לי שקל, כי נכון עבד המשכון, אבל אתה עדיין חייב לי שקל, שזה חצי סלע. ועל האומר, הלווה אומר, מה פתאום? לא, כן, סלע איביטניה, עליו הסלע היה שווה, זה היה שווה סלע. פטור הלווה משבועה, למה? כי הוא טוען שהוא פטור ממון לגמרי, הוא לא מודה במקצת. אם המלווה אמר, סלע איביטיך עליו ושקל היה שווה, ועל האומר, לא, כן, סלע איביטיך עליו, איביטניה עליו, ושלושה דינרים היה שזה שווה, שזה שלושת רבעי. כלומר, אני חייב לך דינר אחד חייב, כי הוא מודה במקצת. עוד מקרה, אם סלע איביטניה עליו ושניים, שני סלעים היה שווה. מכיוון שעבר משכון, אתה חייב לשלם לי סלע, והלאה אומר לא כי אלא סלע הבטיח עליו, הסלע היה שווה, אז פטור. המלווה פטור משבוע, מכיוון שלא מודה במקצת. וסלע דיוויתני עליו ושניים היה שווה, והלאה אומר לא כי אלא סלע הבטיח עליו, חמישה דינרים היה שווה, אז אתה חייב לי בעצם דינר. במקרה זה חייב, כמו שאמרנו, מודה במקצת. עכשיו, מי נשבע? מי נשבע? מי שפקדון היה אצלו לפני שעבד. שם ישבע זה, הלווה, שעמד כדבריו, יוציא עליו את הפקדון, אותו מלווה, יוציא אחר כך את המשכון מתחת ידו, ויוכיח שעמד כדבריו, יוצא בעצם הלווה מוכחה של ידו, נפסל לעדות. לכן תקנו שהמלווה ישבע, כי הלווה לא יכול להכחיש אותו כערה עם משכון, ודאי לא נמצא אצל הלווה. עכשיו, היה, לאיזה מבין ארבעת הקטעים במשנה, תייחס הסיפה, מי נשבע, מי שפקדון אצלו. אם תגיד למה הסיפה, תהיה פוקד לשבוע אגב במלווה, אתה קם עוד מקצת הטענה. אם תגיד שמתייחס למקרה האחרון של המשנה, שהלווה טוען שהמשכון היה שווה שני סלעים, והמלווה טוען שהיה שווה רק חמישה דינרים, אז למה הטענה צריך להגיד שהמלווה הוא זה שנשבע? הרי בכל מקרה מדובר על מלווה, תהיה פוקד לשבוע אגב במלווה, הרי השבועה מוטלת על המלווה. למה? כי הוא מודה במקצת, הוא זה שנשבע. אלא משמעו על הרישה, עכשיו מהי הרישה? איזה מקרה של הרישה? איזה הסיפה דרישה? על מקרה השני של הרישה? סלע הבטיח עליו שקל היה שווה, והלאה אומר לא כי אלא סלע הבטיח עליו, ושלושה דינים הרי שווה, חייב לשמוע על גבי לווהו, במקרה זה אכן השבועה מוטלת על לווה, על זה אמרו חכמים, להשתבע מלווה, שדווקא המלווה יישבע, שמה יישבע זה הלווה, ואחרי זה יוציא הלאה את הפיקדון. עכשיו, אם אכן זה נכון, ופה הקושי על רב הונא, אם איתה לדי רב הונא, אם אכן נכונים דבריו של רב הונא, שגם שומר שמשלם, צריך בכל זאת להישבע שאין הפיקדון ברשותו, אז ודאי חייב המלווה בכל אופן להישבע שאין המשכון ברשותו, למרות שהוא מפסיד את החוב והשבועה לא פותרת אותו מממון. אז למה הביאו את החכם את החיוב השבועה מהלווה למלווה? הרי כמעט אם משתבע על מלווה שהמשכון לא ברשותו, איך היא מעצימה פקלה? אמרנו שמה יוציא את המשכון, הרי הוא נשבע שהמשכון לא ברשותו, בכל מקרה, ככה אתה אמרת רב הונא, נכון? אז איך יכולתי להוציא אותו אחר כך? אם יעשה ככה, יראו שהוא נשבע לשקר. אלא מה רב המדובר המשנה עוסק במקרה שיש עדים שנשרפה המשכון. במקרה כזה כמובן המלווה לא חייב להישבע שהמשכון לא ברשותו, כי הרי יש עדים שאומרים שהמשכון נשרף, אומרים יחז, מאיך המייטל, איך הוא יוכל להביא את זה? אתה אומר לא, המלווה צריך, כי אתה אומר שצריך פה להעביר את השבועה, למה? כי אולי יוציא את המשכון. אם נשרף, המשכון לא נשב, לא, איך יוציא אותו? אלא מרבי יוסף הקנה שיש עדים שנגנבה המשכון. אז גם במקרה כזה המלווה חייב להישבע שהמשכון לא ברשותו, יש עדים שמידים שהמשכון נגנב. אומרת, סוף סוף מאיך המייטלה, אז מאיפה יביא באמת? הרי נגנב. אלא תרח ומייטלה, המלווה יתרח, יברר על מי נכנס לביתו וכולי, עד שימצא הגנב ויחזיר את המשכון. זאת אומרת, גם המלווה יכול לעשות ככה. יחי כי משתבע המלווה נמי, גם כשהמלווה יישבע על שוויו של המשכון, גם המלווה יכול לתרוח, למצוא מי הגנב, ולהגיד מה בשווי האמיתי, להתרח ללווה ולהייטי. אז אומרת, לא, בישלם על מלווה ידע מן, קייל מנפיק ביתה, הרי המלווה יודע מי הנכסים ויוצאים מביתו. ואז הם תרח מייטלה, לכן שייך שהוא יתרח ויעלה בידו להביא את המשכון וכולי. כך יכול לפסול את הלווה, אבל הלווה לא ידע מה נפק בית המלווה. הוא יודע מי נכנס ויוצא מבית המלווה? הוא לא יודע מי רגיל להיכנס, הוא לא יכול בית לברר מי הגנב. המלווה, שהמשכון היה צור, יכול לברר מי הגנב, לא הלווה. הבאי אמר תאוץ אחר, גזירה שם יטעון ויאמר לו, אחר שבוע מצאתיה. אמרו חכמים שבכל מקרה המלווה יישבע על שובו המשכון ולא המלווה, למה? שם יגיד המלווה נכון, נשבעתי, אבל אחרי זה מצאתי את הדבר, אחר שבוע מצאתי את המשכון. ורבה שאומר תאוץ אחר לגמרי, רבה שאמר באמת נכון, שניהם נשבעים, זה נשבע וזה נשבע, זה המלווה נשבע שמשכון לא ברשותו, וזה נשבע, כמה המשכון שווה, כפי ראוי מהדין. ואחי כמה, מה שאמרה המשנה שהמלווה נשבע, הכוונה מי נשבע תחילה, מלווה נשבע תחילה שמשכון לא ברשותו, ואחרי זה נשבע הלווה על שוויו של המשכון. כי אם לא ככה, אם לא טעים, תפוך את הסדר, שמי שווה זה הלווה כמה המשכון היה שווה, ואחרי זה יוציא על את המלווה, את הפיקדון בלי, ויפסול את הלווה לעדות ולשבועה, עוד לפני שהוא נשבע שהמשכון לא ברשותו. לכן אמרו שהמלווה ישבע תחילה, כי אחרי שנשבע, שוב אין חשש שיוציא אחר כך את המשכון. הגענו כבר לעומק למדהר מודע א', נראה את ההמשך, רק מה ממשיכה בזה, נראה את ההמשך בזאת השם פעם הבאה, חזק וברוך.